ארוחת אדמו"ר הצמח צדק, הפתוחה כעת בספרייה. לכבוד שנת 150 שנה להסתלקותו, מנסה להראות כל תחום בחיי קודשו של אדמו"ר הצמח צדק, משנותיו הצעירות ועד ימיו האחרונים. היא נפתחת ביום ההולדת שלו, בערב ראש השנה, ותהיה פתוחה במשך חצי שנה עד ליום השנה ה-150 להסתלקותו בי"ג ניסן תרכ"ו 1866. היא בנויה בעיקר על קרוב ל-100 כרכי כתב ידו הקדושה ששרדו את השריפות, את המלחמות, את שאר מאורעות הזמנים ושמורים בארכיון הספרייה. מתוכם בחרנו אלה שיש בהם ללמד על פרטים מיוחדים בחיי קודשו של אדמו"ר הצמח צדק. מוצגים כאן גם חפצי קודש של אדמו"ר הצמח צדק, תצלומי ציור תואר פניו ועוד פריטים המראים על פרטים בחיי קודשו. כשהיה אדמו"ר הצמח צדק בן 3 שנים וכמה ימים, נפטרה אמו והוא נשאר יתום. הסבא והסבתא שלו, האדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד, והסבתא הרבנית סטרנה, לקחו אותו לביתם, לגדלו ולחנכו. כשהיה בן 14, התחתן עם בת דודתו, ביתו של האדמו"ר האמצעי, הרבנית חיה מושקה. והם נשארו בחצרו של אדמו"ר הזקן, והוא נשאר ללמוד בשקידה והתמדה. כעבור שנה-שנתיים הוא התחיל לרשום הנחות של המאמרים שאמר אדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן היה אומר מדי שבת בשבתו ובחגים מאמרים דרושי חסידות. הוא לא, בדרך כלל הוא לא היה רושם אותם בעצמו. אחד מאלה שהיו רושמים את התורות שהוא אמר אחרי השבת, תוכן המאמרים, היה אדמו"ר הצמח צדק, שהוא רק היה אז בן 15-16. משנת תקס"ו, בשעה שאדמו"ר הצמח צדק היה בן 16, ועד שנתו האחרונה של אדמו"ר הזקן בלעדי, תקע"ב, משנת 1806 עד 1812, יש לנו כמה כרכים של כתיבתו של אדמו"ר הצמח צדק בצעירותו, איך שהוא רשם את המאמרים שאמר הסבא שלו. כשהוא מתייחס לזקינו, הוא כותב כתב יד קודש הרב שיחיה. הוא גם ישב ולמד תלמוד, שולחן ערוך ופוסקים, וכתב גם עליהם הערות וחידושים. יש בכתב ידו שהוא כתב הערות קושייה במסכת יבמות, והוא כותב: שאלתי את אדוני זקני הגאון שיחיה, והוא השיב לי בקצרה, והוא אמר לי שיש להעריך בזה הרבה פרטים, אבל אין לו כעת הזמן להעריך. כל ההנחות עם הרישומים האלה שנזכרו כעת מוצגים בתערוכה. בחדשים האחרונים של אדמו"ר הזקן, הוא ברח ממלחמת נפוליאון, מעיר לעיר לכפר, עד להסתלקותו, בכ"ד טבת תק"ג. תחילתה של שנת 1813. אדמו"ר הצר בצדק ובני ביתו רצו יחד איתו את כל הדרך. ובמשך השנים הוא גם סיפר על אמרותיו של אדמו"ר הזקן בימיו האחרונים. אחר כך, אחרי המלחמה, בקיץ תק"ג, חזרה כל המשפחה לרוסיה הלבנה. החסידים מינו את אדמו"ר האמצעי להיות הרבי השני בחב"ד. לא יכלו לחזור חזרה לעיירה לדי, כיוון שהכל נשרף שם בעת המלחמה. ובסוף הקיץ התיישבו בעיירה לובביץ'. יש מכתב שאדמו"ר האמצעי כתב אז, שהוא דן על אופן חלוקת הכספים שנאספו אז במגבית המיוחדת של הנש לצורך שיקום המשפחה, שחלק מזה ילך לביתו וחתנו אדמו"ר הצומח צדק, שיוכל לשקם את ביתו ולהחזיק את בני ביתו, כיוון שהוא המשיך לשבת וללמוד במשך כל השנים האלה. גדולי רבני חב"ד ברוסיה ידעו על גדולתו בתורה והתחילו להריץ אליו שאלותיהם בהלכה. התשובה הראשונה שאנחנו יודעים מתי היא נכתבה היא בשנת תק"ח, כשאדמו"ר הצומח צדק היה בן 28, ומאז התחיל יותר ויותר להשיב לשאלות בהלכה שנפנו אליו על ידי רבני חב"ד ברוסיה. הייתה לו דרך מעניינת איך שהוא היה עונה. הרב שהוא שאל אותו שאלה, הוא זקוק מיד למענה. הוא לא יכול לחכות עד שאדמו"ר הצומח צדק יעיין בסוגיה, בכל הספרים, הפוסקים, הגמרות, ואחר כך יכתוב תשובה ארוכה, זה ייקח זמן. אז היה עונה לו בדרך כלל מיד, בקצרה. לפעמים, על הדף השאלה של הרב, נשאר מקום חלק, ושם הוא היה רושם לעצמו את תוכן התשובה למעשה. אחר כך היו מעתיקים את זה ושולחים את זה לרב השואל. אחר כך התיישב הצומח צדק לעיין בכל הסוגיה עם כל הספרים והפוסקים, והיה כותב תשובה ארוכה. את זה הוא היה כותב בכרכים מיוחדים שהוא הכין לצורך זה. היה לו כרכים, נאמר, בשנה הזאת, כל התשובות שהוא כתב בשנה הזאת נכתבו בכרך הזה. כמובן שאחר כך נעתקו ונשלחו לרב השואל. כל ההתכתבות הזאת עם התשובות הקצרות על הגליון, והתשובות הארוכות והשאלות שכתבו לו, חלק מהם מוצג בתערוכה שלפנינו. כמובן לא כתבו אליו כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א, הוא עדיין היה צעיר, חתן של הרבי, של הרבי האמצעי. ולכן כתבו אליו הגאון וכל התוארים, אבל עדיין לא היה רבי. בטט כסלו תק"ח, סוף שנת 1827, הייתה הסתלקות אדמו"ר האמצעי. החסידים פנו אל אדמו"ר הצומח צדק שהוא יהיה האדמו"ר השלישי לחב"ד. בתחילה הוא היסס, בסוף הוא הסכים וקיבל עליו את עול הנהגת החסידות. התחיל לומר מאמרי חסידות כל שבת, אבל לא היה צריך לרשום את זה אחרי השבת, כיוון שהוא עצמו היה רושם את מה שהוא אומר. היינו כרכים מיוחדים שבהם היה רושם את כל המאמרים. ומעניין שהוא היה לו שני סוגי כרכים שבהם היה רושם את זה. היה לו כרכים מיוחדת לשנה הזאת, המאמרים שנאמרו ונכתבו בשנה הזאת. והיו לו גם כרכים מחולקים לפי סדר החומשים והתנ"ך. בראשית חלק א', שמות חלק ב', ויקרא, יהושע, ישעיהו, ירמיהו. אלו ואלו במקורם מוצגים בתערוכה. היה לו גם סוג שלישי, שהוא לא היה כותב בתחילה מיד את כל המאמר, את כל הדיונים שבזה. בדרך כלל כשהוא היה כותב מאמר, הוא הביא הרבה מהגמרות, מהמדרשים, מהספרים הראשונים והאחרונים, מספרי הקבלה והחסידות, ועד למד ביוריו של אדמו"ר הזקן. אז היה לו כרכים שהיה כותב שם, רושם לעצמו לפי סדר התנ"ך על הפסוק הזה, יש לעיין בגמרא הזאת ובגמרא הזאת ובמדרש הזה ובמדרש הזה ובספר הזה ובספר הזה ובספר הקבלה הזה כספר הקבלה הזה ועד למאמרים של אדמו"ר הזקן. ואחר כך, אחרי שהוא גמר לציין לעצמו, היה יושב ומעיין ואחר כך כותב את הביור על פי חסידות, מתחיל מהמקור. גם כך זה הוצג בתערוכה. הוא גם אז התחיל לאסוף, להכין ספר של מאמרים של אדמו"ר הזקן כדי להדפיסו, ונדפס אחר כך בספרים תורה אור ולקוטי תורה. תורה אור זה על בראשית ושמות, לקוטי תורה זה על ויקרא במדבר ודברים. למה? שני שמות. הוא סיים להכין את הספר בשנת תוף קוף צדיק זין, 1837, ומסר את זה לדפוס, לדפוס ונתפס. אלא שבאמצע הדפוס הזה יצאה גזירת הדפוסים ברוסיה, שהממשל סגר את כל הדפוסים העבריים, השאיר רק אחד בווילנה, שבקושי הספיק להדפיס את ספרי היסוד, סידורים חומשים, גמרות, ולא היה ביכולתו להדפיס גם ספרים, ספרי חסידות כמו תורה אור. ולכן החלק השני התעכב 10 שנים, עד שנפתח דפוס נוסף בעיר ז'יטומר, ושם הוא מסר בשנת תר"ח 1848 את הספר השני, וקרא לו בספר ליקוטי תורה. המעניין הוא שבמשך 10 שנים האלה הוא ישב והגה ועיין במאמרים האלה להכין אותם לדפוס, וגם כתב עליהם ביורים והערות וציונים. את ההערות והציונים האלה הוא לא כתב על הגיליון של המאמרים, אין שם מספיק מקום. היה לו שני כרכים עבי קרס, ששם הוא היה כותב את כל ההערות האלה והוספות האלה, היה כתוב במאמר זה, בדף זה, להוסיף אחרי מילה הזאת את הקטע הזה, וכך כתב הגאות על כל הספר. כשהוא מסר את הספר לדפוס, ביקשו החסידים שהוא יכניס את זה, גם את ההגאות האלה, בתחילה היסס ובסוף הסכים, ולכן לוקטי תורה הוא הרבה יותר גדול בכמות מאשר תורה אור, כיוון ששם נמצאים גם כל ההגאות האלה שהוא כתב בשני הכרכים האלה, שהם מוצגים בתערוכה. בשנים האחרונות, 10-15 שנים האחרונות, אדמו"ר הצדוק היה קצת חלש. הוא לא כתב כל כך כמו שהיה כותב קודם, עדיין כתב תשובות ומאמרים, אבל לא כמו בשנים הקודמות. ולכן היה כבר מקום לרשום אחרי השבת את מה שהרבי אמר בשבת. אחד מאלה שרשמו את זה היה בנו הצעיר שאחר כך היה ממלא מקומו, רבי שמואל אדמו"ר מהר"ש. המאמרים הראשונים שיש לנו ממה שהוא רשם, הנחות ממה שהרבי אמר, הם משנת תר"ג 1853, בשעה שאדמו"ר מהר"ש היה בן 19. וככה כל השנים הבאות. אבל הוא לא עשה את זה הכל בעצמו. היה לה חבר, שותף, קראו לו ברל קליסק, דוב בר מהעירה קליסק. יחד איתו הוא היה רשם, לפעמים הוא היה רשם, לפעמים הוא היה רשם, והוא היה, גור המרש היה עובר מה שהוא רשם, ורשם עליו תיקונים. לפעמים הוא כותב למעלה, כאן לא הבין נכון את דברי האדמור, אלא הוא אמר ככה וככה. ככה יש לנו דרושים הנחות מהשנים, משנת תפריש של ג' עד תפריש חפי השנה האחרונה שלמה של אדמור הצמח צדק. בשש השנים האחרונות של אדמור הצמח צדק הוא היה חולה. עדיין כתב, עדיין אמר מאמרים, אבל כשרואים על הכתיבה שלו, רואים שהכתב קצת השתנה. זה לא מה שהיה קודם. אנחנו מציגים פה שלוש כתבים משש שנים האלה, שאפשר לראות בהם השינוי בכתב לגבי השנים שעברו. אחד מהם הוא כיתוב על כרך שנקרא חברה מלבישה רומים. כמה שנים לפני זה הייתה שריפה גדולה בלובביץ', רוב העירה נשרפה. האנשים נשארו בלי הבית, בלי התכולה, עניים ומרודים. עשו חברה מלבישה רומים לעזור להם. איפה אפשר להשיג כסף? ודאי, הרבי, כל החסידים מרוסיה באים תמיד לרבי לשמוע מאמרים, להיכנס ליחידות, לשאול עצות. כל אחד שבא היה מבקש לתת תרומה לחברה מלבישה רומים. יש כרך גדול ששם רשומים כל התרומות, כל מי שנתן, מתי הוא נתן, כמה הוא נתן, מאיזה עיר הוא וכו'. בתחילת הכרך יש בקשה שכותב אדמו"ר צמח צדק לאנש שהם התנחו למטרה הזאת. התאריך האחרון שיש לנו של אדמו"ר צמח צדק שהוא כתב זה חידושים שהוא רשם וכתב למעלה התאריך אמצע שבט תרצ"ג. שלוש שנים לפני ההסתלקות. אפשר לראות מיד שהכתב הוא לא כפי שהיה פעם. הכתב האחרון שיש לנו, מאדמו"ר צמח צדק, זה הצוואה שהוא כתב לבנו הצעיר, אדמו"ר המרש, שימלא את מקומו. ומיד אז הוא מצווה עליו להתחיל לומר מאמרי חסידות לרבים, לקבל את אנש ליחידות, לייעץ להם בענייניהם וכו'. באותה שעה הוא גם כתב צוואה נוספת בקשר לבית שלו, שאחרי ההסתלקות שלו לא ייכנסו הבנים שלו לגור בבית שלו, אלא הבית שלו יהיה מוקדש ללימוד התורה. שנתיים אחר כך שוב שריפה, הכל נשרף. אדמו"ר הצעיר, אדמו"ר המרש ממלא מקומו, כותב לעצמו דיון בהלכה. מה כעת נדרש מטעם הצוואה הזאת? האם הכוונה שצריך לבנות את הבית מחדש ושיהיה מוקדש לתלמוד תורה? או נשרף? הוא לא בא למסקנה, אבל למעשה הוא בנה באותו מקום אולם גדול ששם היה מקום בית מדרש. כעבור זמן, כשנוסדה הישיבה תומכי תמימים, זה היה העולם הלימודים של תומכי תמימים במשך כל שנות קיומה בלובביץ'. התערוכה פתוחה כל יום מ-12 בצהריים ועד 5 בערב, וביום שישי עד שתיים אחרי הצהריים. כל אחד שבא לתערוכה יכול לקבל חוברת הדרכה שיוכל לעיין בכל הפרטים, והחוברת הדרכה תסביר לו מה הם הפרטים האלה. אם יש קבוצה גדולה, לפעמים מבקשים מאחד הספנים שייתן סקירה, שייתן סיור מודרך לקבוצה, כדי שיבינו את תוכן התערוכה.